טוב, אז אם כן, בהלכה א', אומר לנו הרמב״ם, ומהי תשובה גמורה? ורק בהלכה ב', כותב הרמב״ם, ומהי התשובה? זה לא מסודר. בכלל, פרק ב', הלכה ב', אני הייתי שם את זה דווקא בתחילת הלכות תשובה, כי הרי פרק א', בכלל, עוד יותר מבלבל אותנו. איך הוא אמר לנו בתחילת הפרק? כל המצוות שבתורה בין עשה בין לא תעשה עם עבר אדם על אחת מהן בין מצוות ומשגגה, כשעשה תשובה, בכלל לא מסביר לי מה זה התשובה. אז אני חושב שבו, אם אני הייתי הרמב״ם, הייתי כותב קודם כל את ההלכה השנייה של פרק ב', אחרי זה ההלכה הראשונה של פרק ב', ואחרי זה את פרק א'. אבל הרמב״ם לא שומע לי, אסף. מה ההסבר? ההסבר הוא פשוט. יש דברים שהם כל כך עליונים שאתה לא יכול להגדיר אותם מיד. כלומר, רק אחרי שאתה נפגש באופן חווייתי איתם, אז יכולים לדבר איתך על ההגדרה ואתה תבין על מה מדובר. אבל כל זמן שאתה לא נפגשת עם זה, אתה לא יכול להבין על מה מדובר גם אם נגדיר לך. אני אביא דוגמה לזה. שבת. מה היא השבת? האם יש הגדרה? לשבת? יש הגדרה לשבת? אולי מישהו יכול להגדיר? אל תפחדו. כיבוש שבת. זה השבת של הקדוש ברוך הוא. אבל זה לשבות. כן? כלומר, התוכן של מצוות השבת זה לשבות. מה זה לשבות? תסביר לי, מה זה לשבות? מה פירוש לשבות? לאכול אני יודע, לנשום אני יודע. מה זה לשבות? מה? לנוע? לא דווקא. אני יכול להתאמץ כל השבת. למשל, אני יכול כל השבת לרוץ. לא עשיתי מלאכה. אז זה לא נקרא שביתה. כן? מה אתה אמרת שזה? לא לעשות. יפה, לשבות זה לא לעשות. זאת אומרת, זאת הגדרה דרך השלילה. אז אומרים לי, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה. מה זה השבת? מה זה כן? רק אומרים לי מה זה לא. נכון? מה פירוש הדבר? שרק אם אני לא אעשה את זה, ולא אעשה את זה, ולא אעשה את זה, ולא אעשה את זה, אז אני אתחיל לדעת על מה מדובר. אני לא יכול לדעת באופן חיובי מהי השבת, דווקא מפני רוממותה של השבת. לכן אני זקוק להגדרה דרך השלילה. בדומה לזה, הפילוסופים היהודים בימי הביניים, לא רק היהודים, אבל פילוסופים בימי הביניים, כשרצו להגדיר את האלוהים, היו מגדירים אותו דרך השלילה. מה הוא לא? מרוב שתדע מה הוא לא, אז תדע מי הוא באמת. מובן? אז אותו דבר לגבי התשובה. התשובה היא תוכן כל כך עליון ונשגב, שאתה לא יכול להיפגש עמו בלי, כלומר, על ידי הגדרה ראשונית. אז צריך כל להיפגש עם זה. מי ששומר שבת יודע יותר טוב מהי השבת מכל האנציקלופדיות שבעולם. כן, מה אתה אומר?
התשובה זה מצווה.
האם התשובה היא מצווה? זה השאלה שלך?
כן.
הדבר הזה נתון למחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. דעת הרמב״ן שהתשובה היא מצווה, ודעת הרמב״ם שהתשובה אינה מצווה, אלא היא תנועה טבעית שגוררת בעקבותיה מצוות, כגון וידוי. הבנת אותי או לא? שואלים אותך שאלה, הנימוס זה לענות. לא הבנת, בסדר. אז לא הבנת, מה לא הבנת במה שאני אמרתי?
התשובה זה בריאה, נכון?
תשובה זו בריאה?
כן.
מה זאת אומרת זו בריאה?
ששת ימי המעשה
זה בריאה? לא, זה לא בריאה. מה?
בריאת העולם.
בריאת העולם זה בריאת העולם, זה אני מסכים. אבל למה שהתשובה תהיה בריאה?
התשובה זה לא משהו... זה לא מהטבע של
האדם. האם מה? תשובה היא הטבע של הבן אדם. זה הטבע של נשמת האדם. זאת אומרת, באופן, הייתי אומר, מולד, באופן טבעי ראשוני, נשמת האדם רוצה לשוב על מקורה. מה? לא שמע. הודי? האם זה הגיוני? התשובה? למה לא? מה לא הגיוני בתשובה? התשובה היא פעולה של הרצון. זאת פעולה של הרצון. עד עכשיו רציתי רע, ועכשיו אני רוצה טוב. מה לא הגיוני בזה? זה הופך את החיים, זה נכון.
בן אדם פתאום הוא לא נעים, הוא... לא, סתם, יכול להיות שבן אדם הוא לא מקיים מצוות, הוא לא רגוע, וזה פתאום הוא עושה תשובה, אז הוא...
אז הוא משתנה, נו, נכון. יש תהליכים שמשנים את האדם, מה הבעיה בזה? למשל, אדם רעב, עכשיו הוא אוכל, אדם רעב, עכשיו הוא אוכל ועכשיו הוא סביע. הוא אדם אחר. זה הגיוני? מה? סליחה? מה אתה... הבנת אותי? כן או לא? כן או לא? כן. בסדר. למה שאלת אם התשובה היא מצווה? שאלת האם התשובה זו מצווה. אז אני שואל, למה שאלת? כדי לדעת. אתה יודע שאנחנו דיברנו על זה בשיעורים הראשונים. מתחילת חודש אלול אנחנו לומדים הלכות תשובה, וזה היה הנושא של שני השיעורים הראשונים. טוב, אז אחרי שהתעסקנו בשאלות שנשאלו, בואו נתקדם עכשיו לדברי הרמב"ן. איזו היא תשובה גמורה? זאת אומרת, אנחנו לא נדע מהי התשובה עד שלא נדע קודם כל מהי תשובה גמורה. נכון? טוב. איזו היא תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו, ופרש ולא עשה מפני התשובה. כלומר, הוא היה רגיל לעשות עבירה מסוימת, ההזדמנות לאותה עבירה חוזרת עוד פעם, והוא לא עושה את העבירה. לא מיראה ולא מכישלון כוח. כיצד? הרי שבא על אישה בעבירה. כן? כלומר, נגיד אשת איש. כן? הוא מצא את אשת איש, היה בא עליה בעבירה. ולאחר זמן נתייחד עמה. מה זאת אומרת נתייחד? נמצאים באותו חדר. ומה?
לבד.
לבד, כמובן. גם אני אתייחד, כמובן שהוא והיא נמצאים באותו חדר. והוא עומד באהבתו בה, ובכוח גופו, ובמדינה שעבר בה, ופרש ולא עבר. זהו בעל תשובה גמורה. בסדר? אגב, אני מצאתי חוברת קטנה לתלמידי תיכון. עם משרד החינוך של שנות ה-50, הלכות תשובה להרמב"ם. אז שם, מסיבות חינוכיות, הורידו כמה שורות, בין היתר את השורות האלה. כן, הרמב"ם הוא לא אדם חינוכי, לא, משרד החינוך מבין יותר טוב ממנו מה צריך להדפיס. טוב, הוא ששלמה אמר, וזכור את בוראיך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרע. והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. כלומר, זה לא חוכמה, מה אתה חוזר בתשובה כשאתה זקן, ממילא אתה כבר לא יכול לעשות את העבירה הזאת, אין לך כבר חשק, אז זה חוכמה לעשות תשובה. לכן אומרים, לא, צריך תשובה גמורה, שאדם נמצא במצב שהוא יכול לעשות את העבירה. ואם לא שב, אלא במזקנותו, ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה, אף על פי שאינה תשובה מעולה, מועלת היא לו, ובעל תשובה הוא. אפילו עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום מיתתו, ומת בתשובתו, כל עוונותיו נמחלים, שנאמר, עד אשר לא תחשך השמש והאור, והירח והכוכבים, ושבו העבים אחר הגשם, שהוא יום המיתה. מכלל שאם זכר בוראו ושב קודם שימות, נסלח לו. כן.
איך
משה,
אם
לפני
רגע
אנחנו
אומרים שרק בזמן שהוא יכול לקיים את אותה עבירה, והוא אומר, אני לא אקיים את העבירה, אנחנו מדברים על זה שהוא שוכן במיטה, הוא לא גמור,
אתה אומר בצדק, כדברי הרמב"ם, שיש הבדל בין תשובה גמורה לתשובה. סתם. אז נגיד, כשהוא חוזר בתשובה, כשכבר אין בידו לעשות את העבירה, אז זאת תשובה רגילה. וכשהוא בידו לעשות את העבירה, והוא מזדמנת לו העבירה, והוא לא עושה, זאת תשובה גמורה. כלומר, מדוע? משום שהניסיון, הניסיון הזה שהוא עומד בו, מברר את הרצון שלו. כן, מה אתה אומר?
אני חושב שהם לא רוצים להכביד אף אחד מהמפרשים, לא רוצה להכביד על אדם להיות בתשובה, לפנות לדרך הנכונה.
סליחה, זה לא הם לא רוצים להכביד, כי מי שמקבל את התשובה של האדם זה לא המפרשים.
בסדר.
מי שמקבל את התשובה של האדם זה הקדוש ברוך הוא. מובן? אז הוא מחליט האם זה מתקבל או זה לא מתקבל. אז גילו לנו, המפרשים כמו שאתה קורא להם, הם גילו לנו שהקדוש ברוך הוא גילה לנו שהוא מקבל את התשובה גם כשהאדם כבר איננו יכול לעשות את העבירה, ולו רק שרצונו הוא כזה. בסדר? כן, בבקשה. ברגע שאדם נמצא בעיר אחרת, מדינה כוונה עיר, כן? ברגע שאדם נמצא בעיר אחרת, אז גם ה... יכול להיות שהרצון שלו גם משתנה. כן, כלומר, התנאים הם לא אותם תנאים. זה לא אותה רגילות. בבקשה. לא, חשקו נשאר אותו דבר. הוא עומד באהבתו בה. נכון? יש הבדל, זה חשוב השאלה שלך, בין החשק לבין הרצון. נכון? משל, אתה, נגיד אדם יש לו סכרת, לא עליכם. אבל הוא מאוד אוהב עוגיות מתוקות כאלה עם קרם והכל. מביאים לו את זה, יש לו חשק. אבל הוא לא אוכל. למה? סכרת, מסוכן, נכון? כלומר, אתה רואה שיש פה מאבק בין החשק לבין הרצון. החשק נשאר, הרצון אומר לו. ועוד שלפני כן, היה לו גם חשק וגם רצון. לא, אז התשובה הגמורה זה כאשר החשק קיים. זאת אומרת, זה ההפרש בין הרצון לחשק. אם אין חשק, אז זה לא ברור לנו שהרצון הוא רצון אמיתי. בגלל שיש לנו שאלה, מה היה קורה אם היה לו עדיין החשק? מובן? אני זוכר שלפני שנים נתתי שיעור במכון מאיר, והסברתי את ההבדל הזה שאני הסברתי עכשיו בין החשק לבין הרצון. למחרת, אחד התלמידים אומר, מאז השיעור שלך מאתמול, אני הפסקתי לעשן. למה? בגלל שהבנתי שלעשן זה חשק, אבל הרצון יכול להיות שלא ירצה. יפסיק לעשן. מה? כן. יש לו עוד זמן, אתה אומר. לא, אבל אני מכיר את הבן אדם, אני יודע ש... אבל האמת היא, זה ככה לגבי כל דבר. זאת אומרת, כשאדם אומר, תשמע, זה חזק ממני, זה שטויות. אלא כוונה, אני רוצה כך. כן? הרצון הרי הוא לגמרי אוטונומי, האדם עושה מה שהוא רוצה. וכיוון שאני עושה מה שאני רוצה, אני יכול באותה מידה לרצות א' או לרצות אנטי א'. מובן? לא, הרצון זה ההחלטה, לא השכל. לא, הרצון לא נובע מהשכל. הרצון נובע מהרצון. זאת אומרת, אני יכול לרצות לפעול על פי השכל, אני יכול לרצות לפעול בניגוד לשכל. השכל הוא אחד הנתונים הניתנים לפניי, ואני עושה שיקולים להתחשב בו או לא. נכון? יכול להיות שאדם יאמר, תשמע, העוגיה הזאת, אמנם היא תהרוג אותי, אבל אני מוכן למות בשביל זה. נכון? יכול להיות? זאת אומרת, לא באמת, יכול להיות. זאת אומרת, שיש, זה לא, לא דווקא השכל הוא הגורם לבני אדם לפעול כפי שהם פועלים. ההחלטה לפעול על פי השכל היא החלטה. אבל היא לא הכרחית, מובן? כן.
האם מה שכתוב פה לא קצת
לחדש את הרצון של מישהו שבאמת רוצה להיות צדיק. אני חושב לתת דוגמה, נגיד שיש בחור בגיל 19, הוא אומר, אני אעשה כל מיני עבירות, ואני אחר כך נהנה מהחיים החומריים, אני אעשה תשובה גמורה, כי אני עדיין בגיל 25 אני אעשה תשובה גמורה. אז מה בעצם מעודד מישהו לא ללכת?
שאלה יפה. אתה אומר, בחור בן 19, אומר אני אעשה כל מיני עבירות. בגיל 25 עדיין יהיה עם כל הכוחות שלי, אני אעשה תשובה גמורה, יהיה בסדר. נכון? זאת השאלה שלך. עזרה? אני רוצה את הפיתות. הפיתות אני רוצה.
עוד?
מה אתה אומר? לא הייתה לי ברירה אם לא הייתי מפספס אותו, אז אני מבקש מחילה מכל הגולשים. טוב. חזל כבר כדמוך. ואמרו במסכת יומה, האומר החטא ואשוב, החטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. נכון? כי מכיוון שהרצון הוא אל העבירה, אז אין אפשרות להתחרט על העבירה. כיוון שאני קבעתי ברצוני ובדעתי לעשות את העבירה. נכון? כי הרי מה זה התשובה? התשובה זה לא רק לחדול מן החטא, אלא גם להתחרט על העבר. ואם אני החלטתי מראש שבין 19 ל-25 אני אעשה עבירות, ואז אני אחדל, ודאי שלא יתחרט על מה שהיה. אם הוא יתחרט על עצם ההחלטה שלו לעשות את כל המהלך הזה, זה כבר יהיה משהו אחר. אבל זה נקרא אין מספיקין בידו. כלומר, אם באמת יעשה תשובה, אז באמת יתקבל. אבל אז באמת לא כדאי, כי הוא יצטער על כל רגע ורגע שבו הוא הלך בגישה האחרת.
יש עוד שאלה בקשר להבדלים בין התשובה הגמורה לתשובה רגילה מבחינת שכר. הרמב"ם שיש הבדל מהותי.
אני מתאר לעצמי שיש הבדל בשכר, כן? כי הרמב"ם לא מדבר על זה. כן? לא מדבר פה על שכר, הוא מדבר על הגדרת התשובה. אם היא גמורה או לא גמורה. כן.
הרמב"ם כותב, פרש שלא עשה על זה, לא מרב ולא מתכוון כוח, אלא אם לא אז ממה?
מפני התשובה.
מפני התשובה מה זה אהבה, כאילו?
כן, כלומר, הוא החליט שהוא רוצה לעשות תשובה. הוא לא ירא מאף אחד. לא כמה שהוא לא ירא מהקדוש ברוך הוא. אלא הוא לא ירא מאנשים. אין לו ממה לפחד. לא שיש איזה שוטר בחוץ, או הבעל של אותה אישה וכדומה. הוא לא מפחד.
הוא
יודע
מה
אהבת
השם.
זה נכון, אבל זה לא, אבל זה לא קשור לשאלה שאתה שואל.
עדיין תשובה גמורה
יכולה להיות גם מהירה וגם מהירה. נכון. יש תשובה גמורה מיואה, יש תשובה גמורה מאהבה. בסדר? כן.
האם התוצאה של שניהם זה שאין
יראה
של
תשובה
אחרת?
כן.
זה לא
כאילו זה אחד התנאים, שאין לו יראה ולא כישלון כוח. זה לא שהוא לא יכול לעשות את העבירה. כן? נגיד הוא היה פקיד בבנק, וכל פעם הוא היה מועל בכספים. עשה תשובה, החזיר את הכסף, וגם יפסיק למעול, למרות שיש לו הזדמנות לעשות את פעם מעילה. וחדות, כן. כאן הוא לקח דוגמה של הרעיות, אבל יכול להיות כל מיני דוגמאות אחרות. כן? בבקשה.
יש לי איזשהו קושי. השאר בתשובה, הנבון, לא יכניס את עצמו לאותה סיטואציה.
יפה.
אסור לו להתייחד. ואם הוא מעל בכספים, סביר להניח שכדאי לו להפסיק לעבוד בבנק.
נכון.
עכשיו, הרב
כאילו
יכול אומר שאנחנו נדרשים לעבור אותה סיטואציה שוב.
שאלה יפה מאוד. אתה שואל, איך אפשר בכלל לעשות תשובה גמורה? הרי ברגע שאדם החליט לעשות תשובה, הוא לא יעמיד את עצמו בניסיון. נכון? גם הרמב״ם האמת היא לא כתב שהאדם צריך להתייחד עמה. זה לא אומר זה נזדמן. קרה. קרה מה שקרה ונתייחד. בטעות. כן, תסתכל פה למטה, יש הערה בהוצאת מוסד הרב קוק, בהערה י' ד' נזדמנו יחד במקרה למקום אחד. כן? כלומר, אז יוצא לפי זה שהתשובה הגמורה דורשת מן האדם גם איזו התערבות מסוימת של ההשגחה. זה לא דבר שאני יכול ליזום. אתה צודק, מבחינת המועל בכספים, יעזוב את הבנק. אבל פתאום אני יודע, נזדמן לו. לא יודע, כל מיני דברים. כן, בבקשה.
מה ההבדל בעצם בין תשובה גמורה מיראה לבין תשובה גמורה מאהבה? מה פירוש בעצם מושג תשובה גמורה מיראה, תשובה גמורה מאהבה?
אתה אתה שואל, מה ההבדל בין תשובה גמורה מהירה ותשובה גמורה מאהבה? בעצם, מה המשמעות של תשובה מהירה גמורה ותשובה גמורה מאהבה? ובזאת יעידה לך. מה שמאפיין את התשובה כגמורה, זה הכוונה כמו שאומרים גבירות דעת, שהרצון מבורך. מכיוון שנזדמנה לו העבירה והוא לא עושה, ברור שרצונו האמיתי הוא שלא לעשות את העבירה. זה נקרא גמורה. לעומת זה, כשאין לו כוח לעשות את העבירה, אז עדיין מקום לספק נשאר כאן. הרצון שלו לא בא לידי חתימה, כי אנחנו עוד לא יודעים. אולי באמת, אם עדיין היה לו הכוח, כן היה עושה את העבירה. מובן?
לא.
זה, מה לא?
לא.
אני פשוט בא להסביר את המילה גמורה. גמור זה מלשון גמירות דעת, גמירות הרצון. האם את כאן ברור? כן. זאת אומרת, מה שמאפיין את התשובה כגמורה, זה לא זה שהיא מהאהבה או מהיראה, אלא שהרצון שלו ודאי. את כאן ברור? מה זה שונה מה שאני אמרתי מקודם? טוב, עכשיו, מה גורם לי לרצות באמת לעשות תשובה? יכולים להיות בשביל זה כמה גורמים? אחד, יראת השם, השני, אהבת השם. בכל מקרה, גם אם זה מיראה, אני החלטתי שאני לא עושה את העבירה יותר. אז זה נקרא תשובה גמורה. התשובה היא גמורה בגלל שהיא עמדה במבחן הפיתוי. מובן? מעולה, נכון? זה נקרא תשובה מעולה. מה שאין כן, אם אין לי הזדמנות לעבירה, אז התשובה איננה גמורה, כי היא לא מבוררת בוודאותה. זהו, זה דבר פשוט. כן.
התשובה ממשיכה להתברר? זאת אומרת, אחרי
שכזה
הוא לא
עוזב
את
הבעל תשובה? לא, יכול להיות שאדם, אחרי שעשה תשובה, גם משחררים אותו מנטייתו אל החטא. יכול להיות. זה, ככל שאדם יש בו יותר קדושה, כך יש בו פחות בחירה. כלומר, ככל שאני מתקדם, אז דברים שהתלבטתי בהם פחות בעייתיים. למשל, פעם הייתי שודד. אז אני, ממש היה לי קשה, פעם היה לי מאבקים, פעם שדדתי בנק, פעם נמנעתי. יום אחד חזרתי בתשובה באופן הדרגתי, הפסקתי, במקום לשדוד כל יום, שדדתי כל שבוע, אחר כך כל חודש, אז הפסקתי. בסדר? עכשיו, הבעיה שלי זה, האם לקרוא בזמן חזרת השבת או לא? יש לי יצר הרע חדש. לרצות לשדוד בנקים זה נגמר, אבל האם לדבר בחזרת השבת? תבין? זה ספק, זה בעיה אחרת. יש עילוי של המאבק. זה לא שזה לא קשה גם כן. אם לדבר או לא לדבר, זה יכול להיות מאבק שמהפך את כל נפש האדם. בבקשה. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו עד שהוא מתגבר עליו. נכון. נכון. אני לא מבין את הסתירה בכלל. סליחה, אני רוצה לענות. חז"ל לא אמרו כל הקדוש וחברו יצרו גדול ממנו. לכל הגדול. הגדול יש לו כוחות נפש, יצרים הרבה יותר גדולים מאדם קטן. ואז הוא יהיה במאבק קשה, ואז הוא יקנה את הקדושה, וכשיהיה קדוש כבר לא יהיה. בסדר? ההבדל בין גדול וקדוש. כן. האם כשאדם מתגבר על יצרו הוא נשאר בכל גודלו או שהוא הפך להיות אדם קטן?
האם היצר גם קטן?
כן, אתה שואל, האם לחזור בתשובה זה בעצם לא מקטין את נפש האדם? זה מה שאתה שואל, נכון? לא, זה לא מה שאתה שואל?
אני שואל בעיקר
האם היצר נשאר? בסדר, אבל אחר כך גם הוספת משהו על האמוני האדם קטן.
בסדר, בסדר, אין שאתה רוצה לנות השאלה, אני אשמח
לשאול. לא, אבל אני חושב שאיתו משהו. בסדר, אין בעיה. מה אתה רוצה?
בהמשך לשאלה שלו, אני רוצה
תשובה חדשה, עם המינון הזה בין היצר לבין השאר בעצם, אם לדעת האדם נשאר אותו הדבר, ואם אנחנו עושים פעולות מסוימות, כמו להתקדש, כמו לעזור בתשובה, אז המינון הזה של היצר
משתנה. יפה. שאלתך, שאלה נפלאה. הבעל שם טוב ענה על זה. הבעל שם טוב בספר כתר שם טוב מתאר את זה על פי נוסחה. הכנעה, הבדלה, המתקה. ראשי תיבות, ה-ה-ה. יש שלושה שלבים בהתפתחות של המאבק של האדם ביצרו. שלב הראשון נקרא הכנעה. מה זה הכנעה? יצר הרע מציע לי לעשות עבירה, ואני אומר לו, לא, לא רוצה לעשות עבירה. אבל זה עולה לי בדם. כלומר, אני בשביל זה, אני כמעט מתעלף מפני, אני נכנס למשבר מפני ההחלטה הזאת. אבל אני עומד בזה, זה נקרא הכנעה. אבל מה? זה היה לי קשה נורא. שלב שני, אני כבר רגיל לא להישמע ליצר הרע, אז יש הבדלה. מה זה הבדלה? מתפתחת איזושהי אדישות. כבר לא מעניין אותי. אבל כשזה כבר לא מעניין אותי, יש באמת מה שאמרת, הקטנה של כוחות החיים. אני הופך להיות אדם פחות חי ממה שהייתי. הוא חזר בתשובה, הוא לומד עכשיו תורה, ואימו האישה והילדים, ועכשיו עברה שנה, שום דבר לא השתנה. אז הוא אדם כזה, נבח כזה, חבל, פעם היית מלא חיים. מה יש, מה קרה? ועכשיו זה חבל, כן? יש אפילו עמותות של הורים מודאגים, הילד שלי חזר בתשובה, מוזר כזה. נכון? זה השלב השני שמתאר הבעל שם טוב, זה ההבדלה. עכשיו, ההבדלה זה הכרחי באיזשהו שלב, כיוון שהאדם לא יכול כל ימיו להיות במאבק קשה. אבל השלב האמיתי זה ההמתקה. זה השלב השלישי. מה זה ההמתקה? שהאדם מקים לתחייה את כוחות היצר שהוא הרג. והוא משתמש בהם לטובה. ודאי. ניקח דוגמה. ניקח כמה דוגמאות. יש אדם, אני יודע, היה שודד בנקים. איזה תענוג זה היה לראות אותו, איך שהוא מכין את השוד, איזה מחשבה הוא השקיע, איך הוא מכין את הכלים, קרא על טכנולוגיות חדשות של פריצה והכל, משהו, ראית שהבן אדם ככה מלא חדווה, קם בלילות, לא חוסך כל זה כדי לשדוד. יום אחד הוא שומע קלטת, אומרים לו, כתוב בתורה, לא תגנוב. חזר בו. טוב, נאמן לתורה. לא גונב יותר, אבל הוא הפך להיות מסכן כזה. בקושי קם, בלי כוחות חיים, וזה. אבל לפחות הוא לא גונב. אחרי שהוא מפנים את הדבר הזה, כבר אין לו חשק, אז באופן הדרגתי, פתאום מתעוררים הכוחות שלו מחדש. ואותם הכוחות שהוא היה משקיע, כדי להרע בבני אדם, עכשיו הוא משתמש בהם לחיוב. עכשיו הוא עוזר למשטרה בשחרור אנשים שנתקעו בבית. והוא קם בלילות בשביל לרדוף אחרי גנבים. והוא עוזר לאנשים מסכנים שגנבו להם, והוא מסדר להם הלוואות, וכו' וכו'. האדם הזה פתאום חוזר, פתאום רואים, ואז הוא מקבל פרס נובל בעזרה סוציאלית. או? רואים? זה... יש הרבה דברים כאלה. מה אתה אומר?
אם מה שאתה אומר, נגמרת הבחירה מתישהו. בן אדם גודל.
כן, באיזשהו שלב נגמרת הבחירה. בעיקר כשאדם מת. אבל זה נכון, זה נכון, אתה צודק. יש איזה שלב.
איך יכול להיות שהיה צריך להתבטל? מה
קורה? כן, נכון. אז באמת, ברגע שאדם גמר עם היצרים שלו, כלומר, שהוא, יותר נכון, שהוא משעבד את היצר הרע שלו, היצר הטוב שלו, אז הפעולה שלו היא כבר לא למען עצמו, היא למען אחרים. יש אדם ממלא
תפקיד.
למה? זה נפלא. כלומר, יש אדם שעובד על תיקון עצמו, גמר עם תיקון עצמו, מתקן אחרים. מה רע בזה? עכשיו? כן.
כן, אני הבנתי אותך נכון, את קודם אמרת שהתשובה נחשבת כגבורה, בין אם זה בא מתוך היראה ובין אם זה בא מתוך אהבה.
כן, נכון. אבל
לפי מה שכתוב, זה נשמע לי אחרת, שהוא אמר שזה בא לידו הדבר הזה שעבר ואפשר ידוע לעשות לו, הוא פרש לו ולא עשה מפני התשובה.
מפני התשובה.
ולא מכישלון פרח.
נכון. אני הסברתי כבר פעמיים לפני ששאלת שמה שכתוב כאן לא מיראה, הכוונה לא מיראת אדם, בסדר? וגם המפרש פה כתב את זה. כן, כן. זה נכון, בסדר, יש כמה יצרים באדם. לא, אנחנו מדברים על אותו יצר ספציפי. זאת אומרת, יצר הרע, צריך להבין משהו. יצר הרע, יצר הרע זה כוח חשוב. זאת אומרת, אם האדם אין לו יצר הרע, הוא חולה. הוא בסכנה. אדם שאין לו יצר הרע, לוקחים אותו מהר, או לרופא או לפסיכולוג, שייתן לו מהר שתי זריקות של יצר הרע. זה מובן, יצר הרע זה עצמו של אדם. אפשר להגיד מילה יותר פשוטה, אהבת החיים. זה יצר הרע. נו, זה טוב לאהוב את החיים. נכון, לכן יצר הרע הוא לא רע. מתי, אז למה אנחנו קוראים לו הרע? הוא יצר הרע כשהוא הקובע את מלכי החיים. אבל יצר הטוב לבדו לא יכול לעשות כלום, מסכן. יצר הטוב אין לו כוחות. הוא זקוק לבעל ברית, היצר הטוב. יצר הטוב קורא ברית עם היצר הרע. ואז הם יכולים לעבוד ביחד כמו שצריך. בסדר? זה מה שכתוב, וייצר השם אלוהים את האדם. חזל אמרו, למה כתוב פעמיים יוד בוייצר? בשתי יצירות, אחד יצר הטוב, אחד יצר הרע. זאת אומרת שזה עצמותי לאדם שיש לו יצר הרע. זה טוב שיש יצר הרע. כן.
זה לא יגיד שהיצר הנגמר.
זה יותר, תראה, זה נחמד שיש יצר הרע עד סוף החיים, זה נכון, ושהוא משועבד לכוונה הטובה, זה נכון, אבל יש גם שלפעמים האדם כבר עובר למדרגות חיים שמעבר לתפקידו בעולם הזה. למה שלא יהיה בדורנו אנשים כאלה? מי אמר שהשכר זה מה שחשוב? זה עצמו השכר. הקדושה היא עצמה בשכר. כן, זאת אומרת, בדרך כלל בני אדם מגיעים לקדושה אחרי העולם הזה. אבל החידוש זה שיש אפשרות של קדושה בעולם הזה. עולמך תראה בחייך. כן. בבקשה.
אני לא
צריך לרדת
לסוף
דתו
של הרב. בנושא שככל שאתה נבדל מהחטא, קטן לך, קטנה לך חופש הבחירה. לכאורה. והבנתד עלה, ככל שאתה נבדל מהחטא, גדל לך חופש הבחירה. הרי השקוע בסמים, אין לו חופש בחירה.
נכון.
וכן הלאה, וכן הלאה, עוד ועוד דוגמאות, ככל שאתה שקוע יותר, מרעיבו סביר מסביר עורר, ככל שתיבדל יותר, סוף כל סוף אתה רוכש את חופש הבחירה, בין הטוב לרע, ככל שאתה שקוע יותר.
רגע, זה לא כך. זה לא כך. מי ששקוע בחטא, יש לו בחירה אם לצאת מן החטא או לא. נכון, אבל יש לו בחירה. אבל החירות העצמית שלו לא באה לידי ביטוי, זה אני מסכים. ולכן התשובה משחררת את האדם מן השיעבוד וחושפת את חירותו הפנימית. עד כאן אתה ואני אומרים אותו דבר. מכאן ואילך, כאשר האדם פועל הרבה על פי חירותו הפנימית, הוא מאבד את הבחירה שלו לעשות רע. באיזשהו מקום זה כבר לא בשבילו. העבירות האלה. זה למטה מכבודו.
מובן?
כן, אבל לא במה שהיה מקודם. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זה באמת שאלה יפה. כל הגדול מחברו, לא כתוב שהוא כל הקדוש מחברו. זאת אומרת, אדם שהוא קדוש, אז כבר באמת, מערכת היחסים שלו עם היצר היא אחרת לגמרי. אבל כל הגדול מחברו, הכוונה שיש לו אישיות גדולה משל חברו, יש לו נתוני פתיחה של יצר רע יותר גדול, עד שבסוף הוא קונה את מידת הקדושה, ואז הוא פטור מיצרו. נדמה לי שאני שמעתי את ההסבר הזה באחד השיעורים פה. זה היה היום לפני 13 דקות, בשיעור הזה. כן, על אותה שאלה. כן. טוב, מה? אל תצחקו עליו, יופי, מה? בסדר, הלאה. אז זה מובן מה שאני אומר לך? בסדר, טוב. יש למשל דיון במשך חוכמה לרבי מאיר שמחה מדווינסק לגבי משה רבנו אחרי מעמד הר סיני. הרי מעמד הר סיני מברר וגם בך יאמינו לעולם, נכון? זאת אומרת שמאמינים שכשמשה אומר משהו מפי השם, זה באמת נכון שזה מפי השם. ואם משה, אז מה, משה אין לו בחירה חופשית מכאן ואילך? הוא לא יכול יום אחד פתאום להרשיע? אלא אומר, משה חוכמה שמעמד הר סיני גם בירר שמשה מכאן ואילך איבד את בחירתו החופשית. כלומר, בעניין הזה, כלומר, לא הייתה לו בחירה לשקר בשם השם. טוב, בואו נתקדם. שנאמר, וגם בך יאמינו לעולם. איך אני יכול להיות בטוח שמשה, כשהוא אומר, השם אמר לי, הוא לא משקר. זה יתברר לי בהר סיני, אבל מאז הר סיני עבר הרבה זמן, אולי עכשיו הוא שינה דעה. אלא מכאן שגם הר סיני בירר שמדרגתו של משה היא כזאת, שהערת הקדושה בתוכו היא כזאת, שהוא לא מסוגל יותר לחטוא בעניין זה. מובן? טוב. הלכה בית. אפשר להמשיך? מה? נכון, יראה זה פחות מאהבה, אתה צודק. נכון. לא, מה שרמח"ל מכנה בשם יראת חטא זה לא יראה. זה סוג של אהבה. זה סוג של אהבה. הלכה ב'. ומהי התשובה? עכשיו אנחנו מגיעים סוף סוף, אחרי מספר שיעורים בהלכות תשובה, להגדרה של התשובה. האמת היא שאם תראו את ההגדרה הזאת, תראו שזה באמת לא ההגדרה. ההגדרה שהרמב״ם כותב כאן היא לא ההגדרה. היא ההגדרה של התשובה מן החטא, אבל היא לא ההגדרה של התשובה. ההגדרה של התשובה, למדנו אותה דרך הרמזים של הרמב״ם בעצמו בהלכה הראשונה של פרק א', זוכרים? טוב. ומהי התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו. מה פירוש מחשבתו? שהוא לא חושב על זה? זיכרונו? מה, הוא לא זוכר שהוא עבר עבירה? מוזר קצת, נכון? זהו. המילה מחשבה אצל חז"ל וגם בתנ"ך זה לא כמו מחשבה בעברית מודרנית. בעברית מודרנית המילה מחשבה היא תרגום של האנגלית thinking. אני חושב, אני מפעיל את השכל שלי. זה נקרא לחשוב בעברית מודרנית. בתנ"ך המילה מחשבה פירושה רצון. בסדר? כמו מחשבת המן אשר חשב על היהודים לאבדם. אז הוא חשב על היהודים, הוא רצה, זה הכוונה. לא יודע, אפשר גם את זה להגיד, כן, נכון. אבל זאת אומרת, מחשבה זה רצון. אז כלומר, ויסירו ממחשבתו, זה לא מזיכרונו, ההפך, הוא זוכר את העבירה. מה, איך אדם יכול לשכוח? מה, הוא צריך לעשות פעולת אמנזיה? אלא, הכוונה, הוא כבר לא רוצה. זה הכוונה. בסדר? אז לא להתבלבל פה, המילה מטעה את הקורא המודרני. כן.
אז בראשית
ערי, כן. וכל יצר מחשבות ליבו, רק אולי, מחשבות ליבו, כמובן רצונות ליבו, כן.
יצר רצון?
מה? כל מה שהוא מייצר, כן.
יצר רצון ליבו?
כן, יצר מחשבות ליבו, יצר רצונות ליבו. כן. אני אמר שיצר זה רצון. יצר זה לא רצון.
אז מה זה יצר?
זה החשק. זה שיש לאדם חשקים, אז זה לא, אדם אין לו אשמה בזה. כן, איך אומרת הגמרא? גזל ועריות, נפשו של אדם מחמדתן. זה מחמדתן. יש לנו חמדה, משתוקק. האדם משתוקק לגזל, משתוקק לעריות.
זה חשק.
זה החשק, וזה נורמלי. וזה ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. עם חשק לגזל, חשק לעריות. השאלה, ההחלטה לגזול, וההחלטה לבוא על הערווה, זה כבר תלוי ברצון. בסדר? אז יש יצר, ויש מחשבות ליבו. יש שני דברים שונים. כן, בבקשה.
שמעתי שגם על, גם על המחשבה של הרעיות יש משפט.
לא. יש משפט על ההחלטה להתמקד בהרעיות. אבל אם זה שאנחנו חיים, אנחנו חיים בעולם מלא בזוהמה. יש זוהמה עולמית. הזוהמה הזאת טסה ועוברת גם דרך המוח שלנו, והיא ממשיכה. מתי אנחנו נשפטים על זה? כשאנחנו אומרים, באת, תעצור. תשאר פה. באת לכאן, מחשבה זרה. באת לכאן, ברוכה הבאה. תתיישבי. על זה יש משפט. אבל על עצם זה, שאנחנו נתונים בעולם שבו יש הרהורי העבירה וכו', זה כן. כן, בבקשה. נכון. לא, זה מהותו של הרצון שפעם מחליט ככה, פעם מחליט ככה. וזה מהות האדם, האיש, החירות הזאת. כן, והנתונים, המשעבדים אותנו, הם פחות רציניים, כי הם רק נתון חיצוני לרצון. כן.
אם
רכשתי
לכל מיני השגות מבחינת התנתות על יצרים שלנו, האם שלי לעד או שאני יכול לפעול?
אני לא יודעת מי יגדל את זה. האם יש לאדם, אחרי שהוא, נגיד, קראת ברית חדשה עם היצרים שלו, האם זה נצחי או שיכול ליפול? זה תלוי. יש לפעמים שהשכר הוא שהיצר לא שב. כלומר זה קדושה. כי ככל שיש יותר קדושה, יש פחות בחירה חופשית. ביחס לאותן העבירות.
זה תלוי באיזה יצר גבר, במה זה תלוי?
לא, תלוי בהתקדמות. זאת אומרת, יש לפעמים למשל שאדם התלבט מאוד האם לשדוד בנקים או לא לשדוד בנקים. אז בהתחלה היה מאוד קשה לו, יום אחד שמע לו תגנוב, ואז הוא החליט שבמקום לגנוב כל יום, הוא גדול פעם בשבוע, אחרי זה פעם בחודש, אחרי זה הוא מפסיד. כן? אבל עכשיו יש לו התלבטות חדשה, האם לדבר בחזרת השס או לא. כן? אבל לגבי לשדוד בנק זה כבר, זו, נגמר, לא ישוב יותר. בסדר? זה דוגמה. נכון. נכון. כל אדם, תראה, סך הכל, מה נקרא טוב ורע? אני הרי, יש לי בחירה בין טוב לבין רע. 100%, אבל מה הטוב ומה הרע? זה משתנה לפי יכולת האדם לדעת. כלומר, מי שלא יכול לדעת שמעשה מסוים הוא רע, אז אצלו זה לא במאבק הטוב והרע. בסדר? אחרי שהוא לומד,
ואז גם אין תביעה
עליו? ודאי שאין תביעה, ודאי. אני יכול לבוא בתביעה לאדם על זה שהוא בחר ברע, אם הוא לא ידע שזה רע.
אז עדיף להיות שוטה.
יותר כדאי להיות שוטה, ויותר טוב להיות אידיאליסט. כלומר, השאלה אם אתה הולך לפי הכדאי או לפי האידאל. האם זה כדאי להיות אידיאליסט? התשובה היא לא. אבל האידיאליסט לא שואל שאלה כזאת. בבקשה.
יש הבדל, יש אדם שהוא אינו בר דעת, אדם שהוא אינו בר דעת, אדם שלא יכול ללמוד את זה. יש אדם שאינו יודע את החוק, אדם שאינו יודע את החוק בהרבה מאוד מקרים, לא מתבטל למשפט.
ודאי שמתבטל. כלומר, מה שהמשפט הכללי היום אומר, שאי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש, זה ההפך של מה שאומרת ההלכה. ההלכה אומרת שאי ידיעת החוק פותרת מעונש. אז אתה שואל, דברים ששייכים למוסר הכללי, האדם מחויב בהם כלפי המוסר הכללי. לא תרצח, לא תגנוב, זה דבר ששייך למוסר הכללי גם אצל אנשים שלא למדו תורה. ואם הוא בא מהאותנטוטים, אז גם על זה לא יידון. מה?
קניבל.
קניבל, נכון. אז גם הקניבל באמת לא יידון על זה. נגיד ככה, אם יש לך שבט של קניבלים, הם יוצאים להביא את ארוחת הצהריים. כן? בבוקר יוצאים להביא את ארוחת הצהריים. זה חשוב, כולם רעבים. מהכפר הסמוך מביאים את את הארוחה. וטוב, כולם מתיישבים, בישלו אותו, וזה. ואחד הילדים שם, החצופים, לוקח את המוח בשבילו, לא מחכה שהזקנים ישבו ויוכלו. כן? אז זה ממש לא יפה, נכון? זה עבירה על כיבוד אביהם, כיבוד הזקנים, נכון? אז מה, מה יעשו לו? הוא יהיה כינוח, נכון? זה מגיע לו. מה? כן, זה מגיע לו. זאת אומרת, זה לא בסדר. זה שהוא אכל בשר אדם, הוא נגיד בעולם מנטלי כזה, שבכלל זה לא יכול לעלות על הדעת אצלו, שיש בעיה עם זה. זה מה שכולם עושים. אבל, כבוד, לזקנים, צריך. כלומר, כל אדם נשפט ביחס לנורמות שהוא מודע להן. נכון? אז זה לא אומר שיש לו חלק העולם הבא, זה משהו אחר. כי ייתכן מאוד שחברה קניבליסטית היא עדיין נמוכה מדי מכדי להיקרא אדם. ברור? כלומר, יש איזה סף מינימלי. זה עדיין בכלל בעלי חיים. אבל זה לא שאין שם גם כן ערכים. ונגיד את זה יותר פשוט. היום אנחנו לא עומדים למשפט על זה שאנחנו אוכלים בשר של פרות. לא אוכלים. אנחנו אוכלים פרות, ואדרבה, זה עונג שבת וסעודת מצווה וכו', נכון? כשהאנושות, אם היא תהיה פעם צמחונית, והיא תראה את אכילת הבשר בתור פשע, מי שאוכל בשר יועמד לדין. נכון? זאת אומרת, הכל הוא פונקציה של דרגת ההכרה. טוב, בבקשה.
יחד עם זה, נראה לי שיש איזה שלב בין ובין שמישהו עוד לא מכיר מה טוב ומה רע, בשביל לדעת מה להתרחיק ממנו, אבל יודע שיש פה איזה חילוק, הוא מבולבל בין שתי אופציות או שלוש אופציות, הוא לא יודע
מה. הוא יודע או לא יודע? לא הבנתי בדיוק.
הוא יודע שיש חילוק, הוא לא יודע ביניהם מה טוב ומה רע.
אדם איננו יודע מה טוב ומה רע. זה בעיה. אבל אין אדם שלא יודע ידיעה מינימלית, הוא אומר. גם בתחום מסוים הוא יודע. בתחום יותר רחב הוא לא יודע.
אני אקח לדוגמה.
כן.
מישהו שרוצה שמישהו יעשה לו עבודות, אבל זה חבר שלו. וחבר שלו בא אליו, עושה את העבודות, עובד אצלו 3-4 שעות. עכשיו בסוף עד השלות, לחבר שלו לא רוצה לקחת כסף. אז אומר, חבר שלו לא רוצה לקחת כסף. רוצה לשלם לך. לא רוצה. כן רוצה. הלוך חזור, הלוך חזור. עד ש...
כן, אתה צודק שיש פה לפעמים בעיה של הגדרת היישום של הערכים, אבל הערכים ברורים. שניהם יודעים מה זה חברות, שניהם יודעים מה זה לשלם, שניהם יודעים שעל עבודה משלמים וכו'. כלומר, אלא הרבה פעמים הבעיה היא איך מיישמים הלכה למעשה עקרונות שמקובלים. אבל האדם נשפט ביחס לעקרונות שהוא מקבל על עצמו. בסדר? אדם נשפט ביחס למערכת הערכים שהוא קיבל על עצמו. אז זה אחר כך, זה שיש בעיה פרטית, איך הערך מתיישם. אז זה משל רואים את זה בכל מערכת משפט. היום משל כל הזמן מדברים בבית המשפט על התנגשות בין כבוד האדם לבין זכות הציבור לדעת. כן? תמיד יש לב, כבוד האדם זה דבר אחד, כבוד הציבור, הוא אסר לקבוע את הגבול. כן. אז בשביל זה הולכים לרב. כן. או לכל אינסטנציה שמקובלת, כן? להכרעה. מה אתה אומר? לא שומע.
אם אני מבין נכון, אם אדם עבד במקום העבודה מסוים, שהוא שם נורמות מסוימות, ועבד בהתאם לאותם כללי החברה, קניבלים וכל דבר אחר, כן? ואחרי 20 שנה הוא עבר למקום אחר, כזו, ואז הוא לוקח כללי תרבות אחרים, כל מה שעל פרק א' נזכות לו לחלוטין.
נכון. הלאה. יש חוקיות קבועה בעולם.
אם הוא תלוי באותו
עולם חדש של האדם. אתה לא מבין. יש חוקיות קבועה ועוד איך. החוקיות היא שהאדם נשפט ביחס לטוב ולרע. השאלה היא מהו הטוב והרע, מה שאדם יודע. מה שאדם לא יודע, אתה לא יכול לשפוט אותו. אומרים לי, אתה דרכת על בלטה, והבלטה הזאת הפעילה פצצת אטום. מה, יכולתי לדעת? אני עברתי פה, לא ידעתי, לא אמרו לי.
אבל יש המון מוסרית מסוימת שבנה אמורה לנבוע ממנו כביכול.
תלוי באיזה מדרגה. כן.
אנחנו מבקשים לעשות את התשובה, מכילה בתשובה על העבירות שעברנו את השקרגה.
נכון.
אונס.
נכון. אתה שואל איך יכול להיות שאנחנו נידונים על עבירות שעברנו בשגגה, נכון? זאת השאלה שלך. תשובה, מה זה שוגג? זה מי שידע שדבר מסוים אסור ושכח, נכון? זה משנה מפורשת בפרק שביעי של מסכת שבת, המשנה הראשונה שם, נכון? מי שידע ושכח, אז הוא שוגג. מי שלא ידע, הוא לא שוגג. הוא פטור לגמרי. בסדר? כן.
יש לי איזשהו קושי שאני לא צריך לשב. לכאורה, לרשע, יש מבנה מסודר של תפיסת עולם.
נו.
סולם ערכים, שהוא שונה מסולם ערכים הנכון.
So what?
ההבחנה שלו בטוב לרע קיימת, רק שהטוב שלו הוא הרע שלנו.
תלוי, זה סוג רשע. יש סוגים שונים של רשעים. יש רשע שהחליט, הוא יודע מה הטוב ומה הרע, והוא בוחר ברע מתוך ידיעה שזה הרע. זה הרשע. אתה אומר על אדם שטועה בסולם הערכים, אז זה כבר משהו אחר לגמרי. אז החברה שלו היא הנשפטת, לא הוא אישית. למשל, חברת הקניבלים. היא באמת נשפטת לרעה בגלל שבכללה היא קניבלית.
והפרטים?
הפרטים והנושא הזה לא, הוא לא ישפט כפרט. יכול להיות שהוא יסבול ממשפטה של אותה חברה. יכול להיות שהיא תושמד אותה חברה.
אפשר לגלל, לא לדעת שהגרמנים לפני...
עם מחשבם וזכרם. כן.
65-70 שנה שעשו עבלות שלא נתפסות בסדר.
כן.
לא יבואו לדין גם כפרטים.
ודאי שיבואו לדין. הגרמנים הרשעים... יובד זכרה מהרה. הם, כשהם עשו מה שעשו, הם עשו דווקא בגלל שהם רצו להיות רעים. כלומר, הם ידעו מהו המוסר, והאידיאולוגיה הנאצית הייתה החלטה להשתחרר מן המוסר. אם אתה רואה את מה שהם כותבים, מה שהם חינכו לו, זה ממש כך. זאת החלטה להיות ברברי. הם ניסחו את זה כך, ועוד איך. לא, 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 הם לא ארזו בשום אריזה. היטלר אמר את זה במפורש. היטלר אמר שישנם שני יסודות לתרבות האירופית. יוון וישראל. יוון נתנו את החוכמה וישראל את המוסר. והמוסר החליש את אירופה ולכן צריך להשתחרר מהיהודים. הוא אמר את זה. זה לא דברים באוויר. זה לא ניתוחים פסיכואנליטיים. הם אומרים את זה.
כאשר מפכו את זה לצד הפארק, אז הסבירו שלמפגרים הם מקום בעולם, כי הם ניתן כלכלי, ולסכנים הם מקום, כי הם כאן אירופה, הם הרזו את זה באיזושהי אריזה.
זה שלבים ראשונים. אבל אם אתה שואל, מהי האידיאולוגיה הדומיננטית? מה הם היסודות שעל פיהם הם חינכו? זה היסודות האלה. שאני לא אומר שאין לגרמני זו או אחרת נסיבות מקילות משלו, זה צריך לדון. אני מדבר מבחינת האידיאולוגיה הבסיסית, היא הייתה אידיאולוגיה אנטי-מוסרית במובהק, ולכן הם נשפטים על פי זה. מה אתה אומר?
טענת שאי ידיעת החוק פותרת מונשו כביכול.
זה נכון.
השאלה היא, אם אני נגיד אני שומר שבת,
כן,
בן אדם שהוא לא יודע מה חוקים, מה הלכות שבת, אז הוא כביכול מחייל שבת בלי ידיעה. השאלה אם הוא זוכה באור השבת שהוא שחק או לא נהנה?
לא, באור השבת הוא לא יזכה. אדם שלא יודע הלכות שבת לא יזכה באור השבת. יענש? לא יענש, אבל לא יזכה באור השבת. כן. יש לו אחריות ללמוד. כלומר, על זה יש לו חיוב. הוא נענש על זה שלא למד. אבל לא הרי אדם שעבירתו היא שהוא לא למד, כי אדם שעבירתו היא חילול שבת. כן, דבר.
יש מלא שאלות,
לא נורא, בכל מקרה הזמן של השיעור נגמר. כן.
אומרת, תמיד יש איזושהי גישה ביהדות שאומרת לנו, אתה היינו במעמד הר סיני,
כן.
זה אתה חייב, נקודה. זאת אומרת שכל אחד נולד, ברור שהוא נולד עם איזשהו מוח שצריך לפתח, משהו שצריך ללמוד, מערכת ערכית שצריך להנחיל, אוקיי? אבל כאילו אתה חייב מעצם זה שאתה חלק מחברה מסוימת, עצם היותך יהודי, וזה מעפיל, מעפיל מעבר לחברה מסוימת, כי זה נהיה משהו שהוא מיסטי, משהו שהוא בריאתי.
אתה צודק?
היית במעמד הר סיני, הנשמה שלך הייתה במעמד הר סיני, אז איזשהו לא מתיישב, אתה כן חייב. אתה לא למדת את זה, נכון? אבל אתה חייב
בזה. אתה אומר דבר יפה מאוד. אני חייב בקבלת התורה והמצוות ובקיומם בגלל הנשמה שלי. הנשמה שלי היא יודעת את כל זה, אבל מי עושה את העבירות והמצוות? לא הנשמה, הנפש. הנפש המודעת, הנפש המודעת היא לא הייתה שם מסכנה. מי ש... לא, מי שנשפט זה הנפש. הנפש, לא הנשמה. נו, אבל מי נשפט בי? הנפש או הנשמה? הנפש, לא הנשמה. כן.
אז הגרמנים הם מחשימה
באמת. שבי זכרם, תפו.
אז הם שפטו בעצם ככלל?
על פי המוסר. לא, כל אדם ואדם נשפט לפי הכרתו המוסרית. והמוסר זה דבר בסיסי בנפש האדם, בוודאי בחברה הגרמנית, הם היו ברמה כזאת שהם ידעו המוסר מהו.
אבל כלל, הם חתו ככלל.
גם כפרטים. גם כפרטים. כן, מה אתה אומר?
זאת הייתה הנורמה.
לא, זאת הייתה הנורמה שהם החליטו ברשעותם לקבל. אבל זה מתוך רשעות שהם קיבלו. זה שאדם החליט לעבור על לא תרצח בקנה מידה של מיליונים, זה לא הופך אותו לצדיק. כן, כמה שאני יודע. כן, מה אתה אומר? אתה שואל פה שאלה רצינית, מה זה רע וטוב אובייקטיבי, וזה דורש לימוד רחב שאין ביכולתנו כעת להתייחס אליו, שהרי כבר מזה 4 דקות ו-30 שניות נגמר השיעור. שלום.